מסכת עירובין, דף ט', בדברו המתחיל, תנא רבי זכאי. שנה רבי זכאי קמה לפני דרבי יוחנן. בין לחיי, המקום שבמבוי שבין לחי ולחי, ותחת הקורה, נידון ככרמלית, ואסור לטלטל שם. אמר לי, אז אומר לו רבי יוחנן, פה קטנה לברא. צא ותשנה בחוץ. הלכה הזו אין לה להילמד בבית המדרש. אמר רבי, מסתבר מסדר רבי יוחנן, מסתבר דברו של רבי יוחנן שאמר פוק תנה לברא תחת הקורה ומוטל לטלטל שם, כיוון שהרי חודו החיצון של הלחי יורד וסותם, אבל בין לחיין במבוי שאין שם קורה אסור. בזה הוא מודה שאסור. ורבא אמר בין לחיין נמי גם כן מותר לטלטל שם. אמר רבא מנה מנהלה, מנהן אני אומר אותה את ההלכה הזו, מאיפה אני לומד את זה? וכי אתה כאשר בא מארץ ישראל רב דימי, אמר בשם רבי יוחנן, מקום שאין בו ארבעה על ארבעה, אם המקום נמצא בין רשות הרבים לרשות היחיד, הועיל ואין הוא מקום חשוב, אינו נחשב רשות בפני עצמו, הוא מתבטל הוא לכאן ולכאן, וזהו נקרא מקום פטור. והדין שלו שמותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו, להניח עליו את המסעות שלהם, ובלבד שלא יחליפו ביניהם את המסעות, שלא יאמרו שהוא מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד ויבואו להתיר הוצאה בשבת. והמקום שבין הלחיים, גם אם תחשב אותו כמקום בפני עצמו, בטל לכאן ולכאן ומותר לטלטל בו. והבית סובר שאין מכאן הוכחה מדוע הטעם שם מה שאמר רב דימי בגבוה שלושה, שהוא גבוה שלושה טפחים וניכר המקום שלו, אבל בין הלחיים לא ניכר מקומו. אם נתיר לו לטלטל שם יבוא להחליף ולהוציא לרשות הרבים. אמר אביי מנה מנהלה, מנהן אני אומר אותה את ההלכה הזו שמקום בין הלחיה נידון כמו כרמלית. כאמר רב חמא בר גוריא, אמר בשם רב, תוך הפתח כגון מבוי שיש לו פצימים עמודים רחבים לפתחו מכאן ומכאן, והן הלחיים שלו, צריך להעמיד לחי אחר מבחוץ אם הוא רוצה להשתמש בין הפצינים, לכן צריך לחי אחר להתירו. וכי תמה, ואם תאמר דעית ב שיש בו ברוחב הפצינים במשך המבוי ארבעה על ארבעה, וכל ארבעה הוא רשות בפני עצמו ויש לו דין של כרמלית ואסור לטלטל בו מדברי חכמים. והאמר והרי אמר רב חנן ברבא, אמר בשם רב, תוך הפתח כמו שהסברנו למעלה, אף על פי שאין בו ארבעה על ארבעה צריך לחי אחר להתירו. ומכאן רואים שאסור לטלטל במקום שבין הלחיים. ורבא מה יאמר על זה? ותגמרה רבא יאמר הטעם, שם מדובר בפתח ופתוח לכרמלית ולבקעה, ולכן מצטרף לחוצה לו. שואלת הגמרא, אבל אם הפתח פתוח לרשות הרבים, מה יהיה הדין? שרי, האם זה יהיה מותר? ואם ככה יוצא שרשות הרבים קל דינו יותר מכרמלית, ועל זה אומרים פתגם, יציבה בהרעה וגיורה בשמי שמיה. וכי האזרח בארץ והגר בשמי השמיים, הרי צריך להיות בדיוק להפך. עונה הגמרא, אם כן מצא מין את מינו שכרמלית שבין הלחיים שלא היה בו שיעור כרמלית, מצא את מינו שחוצה לו, ונעור נתחזק על ידי מינו, ונעור משנתו שהיה בתחילה בטל אצל שאינו מינו. והפירוש הוא שמקום הפתח בטל לגבי הכרמלית, ונעשים כמקום אחד, אך מקום הפתח לא מתבטל לגבי רשות הרבים, ולכן בין הלחיים הרי הוא חלק מהמבוי, ומותר לטלטל שם. אמר לי, אומר לו רב הונא, ברי בנו דרב יהושע לרבה, ואת לא תסברה ואתה לא סובר, דבר לחיים אסור לטלטל בו לשיטת רבי יוחנן. והאמר, והרי אמר רבה בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, מבוי שרצפו, הוא מילא אותו במשך המבוי מראשו לצד סופו בשתיים ושלוש אמות בלחיין, פחות מארבעה ספחים, שאין בין לחי ללחי ארבעה ספחים, אבל יש ביניהם שלושה. באנו למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן וחכמים, שנחלקו למעלה בשיעור של שלושה ועד ארבעה ספחים, האם אנו אומרים שנחשב לבוד מחובר או לא. ומאותה מחלוקת אנו לומדים שאף בהכשר מבוי זה יש מחלוקת ביניהם. לרבן שמעון בן גמליאל אמר, אמרינן לבוד, אנחנו אומרים דין לבוד משלושה ועד ארבעה ספחים, משתמש עד חודו הפנימי של לחי הפנימי. לרבנן דאמרי, לחכמים שאמרו בדין שלושה ועד ארבעה לא אמרינן, אנחנו לא אומרים דין לבוד, משתמש עד חודו הפנימי של חיצון של הלחי, אבל הוא לא משתמש בין לחיים, בין הלחיים לכולי אלמה, שלדעת כולם זה אסור. אומרת הגמרא, ורבה מה יאמר על זה? מה הגמרא, תמנמי, שם גם מדובר שהפתח זה פתוח לכרמלית. שואלת הגמרא, אבל אם הפתח פתוח לרשות הרבים, מה יהיה הדין? שרה, האם זה יהיה מותר? אז יוצא מכך שכרמלית חמורה יותר מרשות הרבים, ולזה נאמר הפתגם שוב, יציבה בהרעה וגיורה בשמי שמיה, האזרח בארץ והגר בשמי שמיים. עונה הגמרא, כמו שאמרנו למעלה, אם כן מצא מין את מינו ונעור, כמו שהסברנו קודם. רבה שאמר שבאמת רבי יוחנן מותר להשתמש בין הלחיים, וזה שאמר רבי יוחנן ששייכת כאן המחלוקת של רבן שמעון בן גמליאל וחכמים לכאן, כגון שהיה משך מילוי זה ארבע אמות באורך המבוי, כגון שרצפו בלחיים פחות פחות מארבעה במשך ארבע אמות. לרבן שמעון בן גמליאל אמרינן לבוד, אנחנו אומרים שיש דין מחובר בפחות מארבע, והרי הוא לחי אחד. למדנו למעלה בדף ה' ארבע אמות נידון משום מבוי ויוצא מתורת לחי, אז אבל הרי הוא מבוי וצריך לחי אחר להתירו, מבוי זה שבין לחיי, אבל מלחי הפנימי ואילך מותר לטלטל במבוי. ולרבנן דאמרי ולחכמים שאמרו לא אמרינן, אנחנו לא אומרים דין לבוד, לא צריך לחי אחר להתירו. שואלת הגמרא, ולרבן שמעון בן גמליאל להווה ושיהיה כנראה מבחוץ ושווה מבפנים, שיהיה הלחי נראה מבחוץ ושווה מבפנים, שמצד חוץ נראה הלחי. עונה גמרא, מדהו טעמה, דבר זה הוא טעמו אלא לרבי יוחנן. כלומר, כאשר אנו מקשים קושייה הזו, היא רק לשיטתו של רבי יוחנן, שלומד מלבוד שמבוא איזה פסול לרבן שמעון. אקי אתה, הרי כאשר בא מארץ ישראל רבין, אמר בשם רבי יוחנן, נראה הלחי מבחוץ ושווה מבפנים, אינו נידון משום לחי. איתמר נאמר, נראה מבפנים ושווה מבחוץ, שיעמיד את הלחי רוחבו לצד אורכו של המבוי, והשווה את חודו החיצון לעובי כותלי המבול, ודומה כמי שמוסיף על רוחב הקטלים, ואינו נראה מבחוץ כלחי, אבל חודו הפנימי נראה מבפנים, שעוברו בולד לתוך רוחב המבוי, אז נידון משום לחי. אבל אם היה נראה מבחוץ ושווה מבפנים, שמשך כל הלחי לחוץ וחודו הפנימי נכנס לכותלי המבוי ואינו נראה מבפנים, אלא דומה כמוסיף על אורך הכותל, אבל מבחוץ ניכר שאינו מכותל המבוי, שהרי נמשך יותר מרוחב הכותל, ובזה נחלקו רבי חייא ורבי שמעון ברבי, בנו של רבי. אחד אמר, אחד מהם אמר נידון משום לחי, ואחד אמר ואחד מהם אמר אינו נידון משום לחי. כיוון שהגמרא לא ציינה כל חכם מהי שיטתו, לכן הגמרא מנסה להחליט. הסתיים, יוחלט ויוגדר דרבי חייא הוא דאמר נידון משום לחי. ותנא ששנה רבי חייא, כותל שצידו אחד כנוס מחברו, שנכנס לבניין ומעט אותו מעוביו, שעכשיו בולט ויוצא ממנו כמין עמוד שתומך את הבית, בין שכניסתו נראית בפנים ושווה מבחוץ, ששקוע הכותל מאחריו ונראית השקיעה בפנים, שנראה מבחוץ ושווה מבפנים, כגון ששקוע הכותל מלפניו, שאין הכניסה נראית לעומדים בפנים אלא לבני רשות הרבים, ובין שנראה מבפנים ושווה מבחוץ, נידון משום לחי. מכאן רואים שזו שיטתו של רבי חייא. ובאמת מסכם את הגמרא, תסתיים, יוחלט ויוגדר שאכן זו שיטתו. שואלת הגמרא ברבי יוחנן, שאמר למעלה בצורה מפורשת שאינו נידון משום לחי, מילה שמע עליה, האם לא שמע את זה? את משנתו של רבי חייא, ואפילו כך לא סברו כמותו. וגם כאן, מדוע שנגדיר שרבי חייא הוא שאמר נידון משום לחי, שמה הוא גם שמע, אבל הוא לא סובר ככה, אלא שמע עליה, הוא באמת שמע אותה ולא סבר לה, הוא לא סובר כך. רבי חייא נעני, רבי חייא גם נאמר לא סבר לה, שהוא לא סבר כשיטה זו. דוחה הגמרא, היי מי זה, מהו, מה הקושיה כאן? משלמה רבי יוחנן לא סבר לה, נניח במובן שרבי יוחנן לא סבר אותה משום הכי לתנלה, משום כך הוא לא שנה אותה, אלא רבי חייא איתה דלה סבר לה. אם יש אפשר שצריך לומר שאפשר לומר שהוא לא סבר אותה, למה ללמיתנה, למה לא לשנות אותה, אלא שאם שנה אותה במשנתו, מסתם משהו סובר גם כן כך. אמר רבה ברבונה, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. אמר רבה, הוא מוטבין הנשמעתין, ומקשים אנחנו על ההלכה שלנו, שלמדנו בעירובין ח' חצר קטנה שנפרצה לגדולה, גדולה מותרת בטלטול, וקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה, שבחצר הקטנה כבר אין מחיצה, בחצר הגדולה יש מחיצה, ואם איתה ואם יש, שכך הוא הדין בנראה מבחוץ, יש כאן מחיצה, קטנה נעמית אשתרי, קטנה גם כן תהיה מותרת, שלא יאסרו בני החצר הגדולה עליהם, אלא תהיה גם פתח אליה להיות כשתי חצרות ופתח ביניהם, ואפילו ששווה מבפנים שעומד בתוכה רואה כל כותלי אורכה שווים, הרי מבחוץ בתוכה גדולה נראים לה עודפים, וכותל זה מכאן ומכאן אותו עודף שהגדולה עודפת על הקטנה, שהרי הגדולה בהם ניתרת משום שבשבילה נראית מבפנים, ונראה מבחוץ ושווה מבפנים. אמר רבי זרה, כאן מדובר בנכנסים כותלי קטנה לגדולה ובולטים לתוך הגדולה בשתיים ושלוש אמות, שאלה הבליטות שבולטים מהגדולה שעומדים אחרי פרצת הקטנה, נראים שהם לא מאותו כותל. ועוד שואלת הגמרא, ולמה לבוד ותשתרה, ושיומר שיש פה דין של מחובר ותותר, שנחשוב כאילו ממשיך הכותל מדין לבוד מהקטלים היוצאים מן החצר הקטנה אל הקטלים של החצר הגדולה, ויהיה מוטל לטלטל מדין לחי הנראה מבחוץ. וחתימה וחתימה זה מפלגי טובה. ואם תאמר שהם רחוקים הרבה כנסות מחיצות מכותל, אורך החצר הגדולה יותר משלושה, שהייתה החצר הגדולה רחבה מהחצר הקטנה הרבה, ואת ענה והרי שנה ועד הברבים יקמה לפני זה רבי חנינה, דרב חנינה קטנה בעשר. חצר קטנה היא עשר עמות, גדולה באחת עשרה, חצר גדולה היא אחת עשרה עמות, שאין החצר הגדולה עודפת על הקטנה אלא אמה אחת, ובכל צד יש שלושה טפחים, ועובי כניסות הקטלים ממעטים את השלושה מכל צד. ובוודאי שיש כאן דין של לבוד. אמר אבינה, פה מדובר במופלגים שהם רחוקים, הקטלים של החצר הקטנה, מכותל זה בשניים, בשני טפחים, מכותל זה בארבעה, שלא הייתה החצר הקטנה מכוונת כנגד האמצע של החצר הגדולה, אלא משוחה שני טפחים לצד אחד, והמאמה הנוספת שבין החצר הגדולה הקטנה, יש שני טפחים לכאן, וארבעה טפחים לכאן, והכניסות דקות, ויוצא שנשאר מצד אחד יותר משלושה טפחים, ואין זה דין לבוד. שואלת הגמרא, ולמה לבוד מרוח אחת, ושיאמר לבוד מצד אחד, ותותר, שהרי אמרנו שבצד אחד יש פחות משלושה טפחים, ונראה מבחוץ, ובזה תותר החצר הקטנה, ונחשיב את הפרצה הזו לפתח, ויהיה מותר לטלטל בו. והשיטה הזו, רבי היא שיטת רבי, דאמר בעינה צריכים אנו, כדי להתיר לטלטל בחצר של עשר שנפרצה במלואה, שני פסים, שיהיו שני פסים בשני הצדדים של הפרצה. עד כאן גמרא דפתית. הלכה למעשה, מרן פוסק בשולחן ערוך, אור החיים, סימן שין סמך ג' סעיף ת', לגבי נראה מבחוץ ושווה, נראה מבפנים ושווה מבחוץ. לכי, שרואים אותו רק מבפנים, ובחוץ הוא שווה, אז הוא נדון משום לכי, והוא מתיר את המבוי שאפשר לטלטל במבוי הזה. וכן מרן פוסק באותו סימן, בסימן שין סמכה סעיף ד', פתח שפתוח לכרמלית, אסור להשתמש בו תחת הקורה. למה? כמו שאמרנו בגמרא, מצא מן את מינו ונעור. ואם הקורה הייתה רחבה ארבעה והיא חזקה, הרי היא כגג וחודה חיצון סותם, ומותר להשתמש תחתיה אפילו שהוא פתוח המבוא לכרמלית. ועוד פוסק מרן באורחיים סימן שין סמכי סעיף ד' לגבי הבן הלך הוואי, בין שני הלכי שנמצאים במבוי מותר לטלטל. עד כאן דף הגמרא, שלום וכל טוב. גמרא